פודקאסט הגיימינג של כלכליסט. חברים, שאלתי, סוף סוף עשיתי בדיקה, ואנחנו בפרק 25 של גיימריסט. זה רבע מאה של פרקים. זה חצי שנה של פרקים. בעצם, שבוע הבא יהיה חצי שנה של פרקים. אולי נחגוג את זה. יש איזה חתיכת פרק היום. זה הפרק הכי ארוך שהקלטנו עד כה, הוא כמעט שעה. אתם, אם אתם על הספוטיפיי או מה שזה לא יהיה, אתם בטח כבר רואים את זה, אתם רואים, וואי, מה הוא מברבר שעה. זה פרק ארוך כי יש פה את רנארד גלוזמן, אבא של פיפוש, אבא של בית חכי הרייטינג, ממש מההיסטוריה והפרה-היסטוריה של תעשיית הגיימינג הישראלית. דיברנו על כל המשחקים שהוא עשה, ובאמת, זה רק קצה המזלג, אתם כבר תשמעו את זה. בתחכי הרייטינג היה, אני זוכר בתור ילד שנתקר למשחק הזה, זה היה סוג של התגלות בשבילי של, מה, משחק בעברית? זה ייתכן בכלל, אבל כן, הוא ואחיו, האחים גלוזמן, חברת גיליוטין, היו בעצם סטודיו אינדי, בישראל של, מה שנקרא, מפני המאה, מפני המילניום, סוף שנות ה-90, תחילה שנות ה-2000, הם עשו משחקים קווסטים בעברית, מצחיקים, כיפים, שכונה, משחקים שהרגישו מאוד ישראלים. משה פרסטר היה הקול של אלימלך אגוז, הבלש, ובאמת המון פרודיות, רפרנסים, בדיחות, קווסטים של סוף ה-90s. וזהו, וזה חתיכת קלט. והוא פה לא רק בשביל לדבר על היסטוריה, הוא פה בשביל גם לדבר על זה שעכשיו בתמיכת מימון המונים בשנתיים האחרונות, הם ישבו ופיתחו פיפוש חדש. משחק עדכני של פיפוש שנעשה כבר ביוניטי, והוא מופיע בסטים. עכשיו, אני חושב שצריך להיות קצת מטורף בשביל לעשות היום משחק שמיועד כל כולו, שיש לו את ה... לפחות במצבו הנוכחי, שעוד לא קיבל כתוביות, משחק שיש לו איזה תקרת זכוכית של כמה מיליונים שדוברים עברית, והמעטים מתוכם יחסית, אני מקווה שרבים, שישחקו בפיפוש. אבל רנארד גלוזמן הוא בן אדם קצת מטורף, בצורה הכי טובה, אני מתכוון לזה כמובן. ואני חושב שזה נהדר שיש אנשים משוגעים כמוהו, שעושים משחקים מאוד ספציפיים, שמרגישים כמו... הדבר הכי טוב שאני יכול להגיד על פיפוש, זה שהוא מרגיש כמו משחק שרק האחים גלוזמן, והפעם השותפים שלהם, היו יכולים ליצור, וזאת המחמאה האמיתית מבחינתי. בואו נעבור לשיחה איתו. גם ככה זה פרק נורא ארוך, יאללה. רנארד גלוזמן!
אהוי!
אהוי! אתה בסדר גמור. רנארד גלוזמן, אצלנו בגיימריסט, אצלי בגיימריסט, זה
עמית קלינג.
זה הפרק הראשון שאני עושה לגמרי לבדי, ועם אורח נכבד. רנארד, אני...
אורח לך לחברה.
רנארד, אני משחק את המשחקים שלך מאז שאני בן 12. אני בן 35, ו... אני משחק את המשחקים שלך מאז שאני בן 12 בערך.
תאר לך בן כמה אני. זה מאוד מדאיג אותי.
בצדק. טוב, אוקיי.
אני שמח ששרדת והגעת ל...
אני...
לא שרדנו אותך יותר מדי קשה, שהיית צעיר, הנה אתה... התבגרת יפה.
אני גם שמח כאן בפודקאסט גיימריסט, לערך את רנארד גלוזמן, מאיש חברת גיליוטין. אני צודק?
אפשר לומר.
שבעצם הוציאה, באיזה שנה הוצאתם את בתחכי הרייטינג? זה היה המשחק הראשון שלכם?
תחכי הרייטינג היה המשחק הראשון שלנו, הוא יצא בשנת 1997. יש כאלה אומרים 96, אבל אני זוכר עיכוב קל מבחינת חברת אדרצי, הוא יצא ב-97.
יפה, ולאחר מכן, שנייה, אני עדיין מצג אותך, רגע, תן לי שנייה. ולאחר מכן, איש סדרת פיפוש המעוללת, שבימים האלה יצא ההמשך שלה, ששוב פשוט נקרא פיפוש, נכון? אין לו איזה סאב-טייטל.
נכון, אמרו לנו שאחרי 20 שנה מותר לקרוא לכותר באותו טייטל שהיה לפני זה, וזה לא ייראה מבלבל.
יפה.
כי זה דור חדש שלא זכר את פיפוש, אז כן, החדש הוא פיפוש.
וזה דור חדש שאתה אומר לא זכר את פיפוש, אבל שנינו יודעים שזה לא נכון, כי בעצם את המשחק הזה יצרתם באמצעות מימון המונים, מה שאומר שהדור הזה כן זכר את פיפוש מספיק בשביל לשלם על קיומו, ואני, אבל בוא, אנחנו נגיע לפיפוש מודל 2021 בקרוב. אני רוצה קודם שנייה ללכת איתך להתחלה. אתה בעצם ממש, אתה פרה-היסטוריה של תעשיית הגיימינג בישראל, כי אתה יודע, באיזה שנה אתה מתחיל לעשות משחקים? בוא תספר לי את הרקע, תגיד לי, תספר לי איך התחלת.
יס, תראה. אני ואח שלי נורא אהבנו קומיקס ואנימציה. החלום שלנו היה לעשות סדרות אנימציה. אבל מה, היינו שני גיקים, וקונסולת המשחקים הראשונה שלנו הייתה קומדור 64, שאותה חרשנו באופן מאוד מאוד יסודי.
בני כמה אתה ואחיך?
מה אתה אומר?
בני כמה אתה ואחיך?
אז,
היום... מה ההפרש שלכם וכאלה?
אני בן 45 ואח שלי בן 43, יש
okay.
הפרש של שנתיים.
אז אתם חרשים על, את הקומודור 64, באיזה גילאים, באיזה שלב של הילדות?
בכיתה ד', השם הראשון שלי היה הקומודור 64, כיתה ד', מה זה עושה? זה, איזה גיל? זה 10, 11?
זה גיל 10, 11, כן, 10.
משהו...
זה גם הגיל של המחשב הראשון שלי, אבל הוא היה כבר 486.
486, עם פיפו שלב.
כן, הוא מתחכר איתי, נגיד קצת יותר מאוחר, האמת. אני... כן, המחשב הראשון היה אכן ב-96.
מדהים. מפה לשם עשינו סרטי אנימציה, היינו בערוץ 2 הניסיוני, עוד לפני שערוץ 2 היה ערוץ 2, עשינו כל מיני דברים, כאילו, לא ממש הלכנו למסיבות כשהיינו צעירים, ישבנו בבית וציירנו. והחיבור עם עד ארצי לתככי הרייטינג קרה לגמרי במקרה, באותה תקופה לוקליזציה הייתה המילה החמה בתחום משחקי המחשב, והמון המון לומדות בעיקר, ומשחקים חינוכיים שהגיעו מחול, היו צריכים לעבור עברות, בשביל השוק המקומי, ועד ארצי לקחה את הפתרונות הזולים ביותר, ואני ואח שלי היינו אחד הפתרונות הזולים.
מתי התחלתם לתכנת בעצם? מתי התחלתם להתעסק עם מחשבים ברמה הזאת? מה קרה בין זה לבין הקומודור?
כן, על הקומודור. היה חברת מחשבת.
נכון.
יש לה מקום מאוד מאוד מכובד בתחום משחקי המחשב בישראל, הוציאה חוברות לימוד לשפה שנקרא בייסיק, ואיציק עושה התעמלות, היה אחד התרגילי תכנות הראשונים שאנחנו עשינו.
מה זה איציק עושה התעמלות? אין עוד?
עמית, כן.
כן, מה זה איציק עושה התעמלות?
איציק עושה התעמלות, זה תוכנה שאתה מתכנת את המחשב, שאיציק ירים יד, יוריד יד, יעלה את הברך, יוריד את הברך, די בייסיק.
ושמה, מה איציק? הוא אסקי כזה? הוא עשוי מסימנים ואותיות? או שהוא אנימציה?
ממש אסקי.
הוא ממש אסקי.
הוא דמות אסקית בהחלט.
איזה... נהדר.
הוא דמות אסקית אסנית, אם אתה רוצה.
אוקיי, אז את זה אתם עושים כילדים, ומתישהו... אז בני כמה אתם כשאתם מתחילים בעצם לעבוד מול הד ארצי?
בגיל 19 של אח שלי, ואני הייתי אז...
הם בשלב הזה, בעצם כבר מבוססים היטב כלייבל מוזיקה ישראלי מצליח מאוד, מין קונגלומרט מדיה בשלב הזה,
בהחלט היו קונגלומרט מדיה, הרבה יותר ממה שהם היום, אם בכלל.
כן.
באותה תקופה הם שלטו בתחום, וגם בתחום המולטימדיה, היה להם כמעט קרוב למונופול, 80% מהשוק בארץ, של כל המשחקים שאנחנו הכרנו בשנות ה-90, וסוף שנות ה-90, שנות ה-2000, המוקדמות, היו של חברת עד ארצי.
זאת אומרת, הם ייבאו לארץ משחקים מחול?
כן, הביאו, היה להם את הרישיון להביא הרבה מאוד משחקים מהחברות הגדולות ביותר, כמובן EA בראשם.
כן.
ועד ארצי קבעו את מה שאנחנו צופים ומשחקים בו בסוף שנות ה-90.
אז בשלב הזה אתם כבר עושים אנימציות בערוץ 2 הניסיוני? ואז, אוקיי, איך הדבר הזה הופך לבתחכי הרייטינג?
יפה. אז היינו צריכים כסף, וחברת הדרצי פנתה אלינו שנעשה לוקליזציה למשחק שנקרא פארק הגוף. זה משחק שהוא לומדה, שמלמדת אותנו על כל מיני איברים אורגניים שנמצאים בגוף האדם, ואנחנו עשינו לוקליזציה כדי שהשוק בארץ, או לפחות ילדים, כי אז, תזכור, משחקי מחשב זה משהו שרק ילדים משחקים בו בשנות ה-90, יוכלו לשחק בזה שזה יהיה גם בעברית. והצלנו מחיר, התקבלנו, וככה הלומדה הראשונה שעשינו, התרגיל הראשון שעשינו בחוסר אחריות מוחלט, כי לפני זה לא עשינו שום עבודה מקצועית בתחום המשחקים, היה לתרגם את פארק הגוף לעברית.
אוקיי, והשנה היא 96?
מאז אגב אני יודע מה זה קישקה, כן?
תשמע, גם אני, האמת, יצא לי לכתוב תוכנית על גוף האדם לחינוכית לילדים, וחוויה באמת שמשאירה אותך עם כל כך הרבה טריוויה מיותרת, נכון?
פחדים.
פחדים, אני באמת מאוד, שפי יצאתי משם עם החוויה שגוף האדם זה פשוט שכונה, באמת, זה פשוט סק עם חורים לעיניים שאתה לובש.
בזמן.
נורא. וכולנו זה, זה ממש מדכא. אז רגע, אז השנה היא, אוקיי, ואז אתם אומרים...
איזה מזל שזה לא פודקאסט בתחום הרפואה, כי...
וואו.
לא, פארק הגוף לא היה מוביל אותנו רחוק.
לא. אוקיי,
אז... אני אספר לך מה קרה אז. היה שם בן אדם עם חזון, ואני לחלוטין חושב הוא ראה רחוק. קראו לו אייל שמי, והוא היה ראש חטיבת המולטימדיה של הדרצי, והוא אמר, אני רוצה תוכן ישראלי. אני לא רוצה רק להביא את התוכן מחול ולעשות, אני חושב שיש מקום לעשות יצירה מקומית בתחום. הוא אמר, הוא ראה שאנחנו כתחביב מציירים ועושים משחקים, בשביל עצמנו, אף אחד מאיתנו לא חשב בשלב הזה לעשות משהו שהוא כאילו יהיה מסחרי, אבל הראינו לו כל מיני דמויים, ישבנו איתו ביחד והראינו לו דמויים, הוא אמר, אני רוצה שתעשו ביחד משחק, ותעשו לי דמו, תבואו ותעשו לי פיץ' להדרצי, לבורד מנהלים.
וזה בעצם, אתה אומר, זה הפך לבתחכי הרייטינג, שוב, האם הוא המשחק הישראלי הראשון, אתה חושב שאתה חכם, המשחק טריוויה של מחשבת, נכון? אני צודק בהיסטוריה שלי? הוא בא לפני או אחרי?
לא בדיוק, אתה חושב שאתה חכם יצא אחרי. גם כן של אייל שמי שהתפטר, הוא הבין שההצלחה עצומה, למרות שההצלחה לא הייתה עצומה בשום אופן, אבל הוא ככה הרגיש, והוא פשוט הקים סטודיו משל עצמו, ובעצם לקח את אתה חושב שאתה חכם ופיתח אותו כברנד.
אז אתה בעצם... כן, אבל בתחילת הרייטינג הוא היה הקווסט העברי הראשון, נכון? שבעצם הוא היה מאוד עמוס ברפרנסים מאוד תקופתיים, נכון? הוא די צחק פשוט על עולם הבידור הישראלי של סוף ה-90s.
נכון.
אז איך זאת נהייתה הבחירה שלכם, שבמשחק שלכם, לא רק שהוא יהיה ישראלי, הוא גם בעצם, זה בעצם העובדה שהייתם בערוץ 2 הניסיוני, ואתם הסתובבתם במסדרונות עם כל האנשים האלה?
לא ממש, לא היו שם עדיין אנשים כל כך בערוץ 2 הניסיוני, או לפחות לא שאנחנו הכרנו אותם. אבל מה שעניין אותנו לעשות זה משחק שהוא יהיה סוג של point and click adventure, או לפחות משחק, זה הפך להיות משחק שאתה עובר בין מסכים, עדיין אין שם point and click בגלל מגבלות טכנולוגיות של האחים גלוזמן, שלא ידעו איך לעשות באותה תקופה דמות שהולכת עם עכבר. ואנחנו רצינו לעשות משחק סטייל אגת הקריסטי עם מלא דמויות מאוד מאוד דומיננטיות. אל המשחק הזה, אייל שמי חיבר את משה פרסטר, שפשוט הסתובב במסדרונות של הדרצי, וכתב ביקורות משחקים באותה תקופה, ויחד איתו כתבנו את תככי הרייטינג, והרעיון השתלב כזה סוג של ביחד. הוא הביא את החומרים שלו, אנחנו הבאנו את החומרים שלנו, ויחד יצרנו משחק שהוא סוג של באמת מתעסק שם עם סלבריטאים, או לפחות חיקויים של סלבריטאים מקומיים. חלק שהם יותר אהובים עלינו, וחלק שהיו למשל יותר אהובים עליו.
אוקיי, אז בעצם הוא הביא את ההתעסקות הזאת בעולם הבידור. בוא, למי שלא שיחק בתחרי הריטינג, תן איזה תקציר של עלילות אלימלך אגוז.
אלימלך אגוז הוא בלש נלוז ממשטרת אבן יהודה, שאגב, היום יש משטרת אבן יהודה, אבל באותה תקופה זה היה משהו פיקטיבי. הוא יוצא לחופשה במלון נופי חדרה, שנמצא ליד ארובות חדרה, כי גרנו שם, ואגב, היינו באותה תקופה באבן יהודה, אז בגלל זה שם קורה, ובאותו מלון, כאילו, באמת מאוד דל אמצעים, מתארחים סלבריטאים מקומיים, ויש איזושהי תעלומת העלמות, אני לא רוצה לעשות ספוילרים, למרות שזה באמת ספוילרים לשנות ה-90, אבל לא נורא, אחד מהאנשים נעלם, ואתה כבלש צריך לפתור ולהבין את התככים שביניהם ואת המזימות כדי להבין מי הרוצה.
את התככים של הרייטינג.
התככים
של הרייטינג, שעל שמם נקרא המשחק.
נכון, זה מאוד מוזר, אני חושב שמפוקפק מאוד, אני לא יודע אם הייתי קורא למשחק הזה ככה.
אתה השתגעת, זה שם נפלא בעיניי בתככי הרייטינג. אני אפילו, באמת, אני חושב שזה שם בעיניי יותר טוב משמות של הרבה משחקים שנמכרים היום בהמון כסף. אז בוא תספר לי על העבודה על הדבר הזה. אז זה בעצם האחים גלוזמן ומשה פרסטר. ומי עוד, אם בכלל?
הם בני 19 ו-21, ומשה פרסטר נפגשים אחת לשבוע, כותבים את הסרטים ביחד, ואנחנו באבן יהודה, ואנחנו יושבים במרתף של ההורים שלנו, חיינו במרתף, ויוצרים על מחשב אפל, שאני באמת לא זוכר איזה, את תככי הרייטינג, בתוכנה שנקראת מקרומדיה, דירקטור, לימים הופכת להיות פלאש, לימים הופכת להיות אדובי ונעלמת.
אוקיי, וסליחה שאני שואל ככה, ישר על העסקים, אבל בעצם מה, קיבלתם איזשהו תקציב פיתוח? איך זה...
עכשיו שאתה מספר, כאילו, מזכיר את זה, אז כן, קיבלנו 10,000 שקל פיתוח. 10,000 שקל של אז, שאין לי מושג מה זה אומר מבחינת 10,000 שקל של היום, אבל אני לא מניח שזה יותר מדי, שזה הרבה כסף.
אולי 20,000 שקל של היום.
ובסופו של...
כמה זמן?
תשעה חודשים.
תשעה חודשים.
כן? ואת התשעה חודשים האלה השקענו רוב המאמץ היה בעבודה על הציור, ועל החיבור של ה... אנימציות של השיחות של כל הדמויות, ההקלטות נכנסו תמיד בשלב היותר מאוחר, זה ככה עד הימים האלה, לקראת, בוא נגיד, שני שליש פרויקט, מתחילים את ההקלטות, משה פרסטר עזר לנו להביא איזשהו בולק שחקנים ראשוני, ומשם אנחנו גם כן קצת בחוסר אחריות מוחלט, פנינו לעוד אנשים כדי לנסות ולהביא אותם למשחק, באמת, משה פרסטר שהיה מאוד מאוד בעד הפרויקט הזה, ומאוד מחובר לדמות ולכל העניין, מאוד עזר לזה ביקורות מבחינת הקולות המפורסמים שהיו שם באותה תקופה.
ואז המשחק יוצא, ומה קורה? כמה עותקים הוא מוכר ואיך מגיבים אליו?
הוא לא הצלחה. הדבר הראשון שקורה זה שנדמה לי דרור פויר,
פויר, דור פויר מגלובס.
ביקורת לא כל כך טובה על תככי הרייטינג. אנשים, הורים, מתקשרים ומספרים שיש שם הרבה כללות ומילים לא נעימות, והם שואלים את מחלקת התמיכה של עד ארצי שמונה שני אנשים על הטלפון, מה קורה? מה עשיתם לילד שלי? והמשחק איכשהו אחרי 9 חודשים, שבוע אחד, ביקורת אחת לא כזאת טובה, הופך להיות משהו שהוא בהתחלה שלו לא קולע, הייתי אומר לא קולע, הוא מכר 3,000 עותקים, שמבחינת עד ארצי, עם הנוכחות העצומה שהייתה להם בחנויות, אז אם זה טאוור רקורד, בג, טויזרס וכן הלאה, צומת ספרים והכל, זה לא הרבה. ועד ארצי, מכיוון והם באמת חברה שמביאה המון משחקים, המקום על המדף זה הדבר הכי חשוב באותה תקופה, אז יש משחקים אחרים.
אבל אתם... הוא משחק שהוא אמנם צבעוני ואנימציה וחמוד, ונכון שאנחנו מדברים על שנות ה-90, ששם הייתה מין תפיסה של כל המשחקים הם לילדים, אבל הוא לא בדיוק משחק לילדים, יש בו מלא רפרנסים שוב לתרבות פופולרית של אז, שזה אני מניח דברים שפחות מעניינים ילדים קטנים, ואתה יודע, יש לו מין אווירה ש... כן.
עמית, היום הגיל של הגיימר הממוצע באירופה זה סביב ה-33,
נכון.
זה אפילו יותר 35, באותה תקופה, משחקים, זה משהו שהם משחקים בו ילדים.
אני יודע, אבל מבחינת, אבל איך שאתם עשיתם אותו, נראה שלא יעדתם אותו לילדים.
נכון, נכון, אבל לא היה ברירה אחרת. כאילו, לא היית מוצא בן אדם מבוגר שהיה משחק במשחק.
אבל ידעתם את זה ועדיין עשיתם את מה שהאמנתם בו.
כן.
תוך ידיעה מוחלטת שזה...
לא היה תחקיר, לא היה תחקיר מעמיק לפני של השוק.
לא היו קבוצות מיקוד.
לא היו קבוצות מיקוד. הייתה קומפדיה, שעד היום צריך לתת להם את הכבוד, כן? חברת לומדות שממשיכה לתפקד ועוברת הרבה עשורים בארץ, כן? הם הג'ף ווגל הישראלי, אם אתה רוצה.
אני לא רוצה. אוקיי, אז בתחילה הרייטינג יוצא, והוא סוג של, היציאה שלו מלווה באיזו מעידה, איך אתם מגיעים משם לפיפוש?
הדבר הראשון שקורה זה באמת שהמידע הזאת היא מעטה את המחירות, אבל אנחנו מרגישים גם קצת חסומים, כי קודם כל בעד ארצי על 10,000 שקל שהם נתנו לנו מקדמה, נתנו להם 50% מהזכויות. זאת אומרת שבעצם אנחנו היינו תלויים בהם בשביל להמשיך עם המותג הזה. לא יכולנו להמשיך עם המותג הזה בלעדיהם. ולכן מה שרצינו לעשות זה משחק שהוא עצמאי, אמרנו זהו זה, אנחנו לא כל כך צריכים אותם, אנחנו צריכים אותם כמפיץ אבל לא כפרודיוסר, ואמרנו אנחנו נלך עכשיו על כל הקופה ונעשה משחק שהוא המשחק שאנחנו מאמינים בו. גם ההומור התחיל להיות שונה, ההומור שעניין אותי בטח שלי היה קצת שונה מתחכי הרייטינג, ואמרנו נהיה עוד יותר נועזים וננסה לעשות משהו שאנחנו נהיה שלמים איתו ושמחים איתו.
אתה יכול שנייה לפרט על מה היה השינוי בהומור מתחכי הרייטינג לפיפוש? כי מבחינתי, עד לשנייה הזאת הם די התקיימו באותו יקום וחיו זה לצד זה בשלווה, אבל מסתבר שהיה איזה שינוי דרמטי מבחינתך.
כן, יש שינויים, אתה שואל אותנו. השינוי זה שפיפוש הוא הרבה יותר ממורמר, או טיפוס הרבה יותר קשה, לא סימפטי, חרא של בן אדם, ונורא, אתה לא רוצה להיות לידו. וכתוצאה מזה גם הדמות שלו מציפה המון אטימות וחוסר אמפתיה של דמויות מהסוג הזה, של אנשים מהסוג הזה שבסך הכל כולנו מכירים, כולנו נפגשנו איתם, פשוט אנשים לא נעימים. וסביב כל זה נבנית העלילה, לא משנה מה היא כרגע. ואצל אלימלך אגוז הוא פשוט, הוא נחמד, משה פרסר הוא אדם נהדר, הוא זהב, וגם הדמות שלו כמוהו.
מה הצחיק אתכם? זאת אומרת, מה הקומדיות שהשפיעו עליכם גם במשחקים וגם לא במשחקים?
תראה, זה כבר הרבה זמן שעבר, וזה המון דברים ביחד, אבל אין ספק שהומור בריטי מאוד מאוד השפיע עלינו, בעיקר תוכניות כמו בלאקאדר, עלילות הפטן השחור בעברית.
בטח.
דברים אחרים שהגיעו מאנגליה, היה לנו מנוי באותו זמן בקונסוליה הבריטית, ולקחנו משם הרבה דברים, אבל הושפענו מהמון המון, גם מקומיקס ומאנימציה, כל מה שהיה, אז היינו מחורים לסדרות.
ואיזה משחקים?
משחקים.
איזה משחקים מצחיקים אהבתם?
הרבה משחקים שלא ידועים כל כך, אבל יש...
נסה אותי.
משחקים כמו המד דוקטור, ו-The Heart of Africa, אלה משחקים שהיו בקומודור 64, שמאוד מאוד השפיעו עלינו. Kill Until Death, המון, המון דברים שהם באמת היו story driven. כמובן שהקווסטים הקלאסיים, להגיד סיירה זה קל,
כן.
אבל הדברים היותר הזויים, או היותר כאילו, אתה יודע, one hit wonders כאלה, שהיו בקומודור 64 הרבה כאלה, שהם נעלמו עם הזמן. הם היו אלה שהשפיעו עלינו אולי יותר.
תשמע, זה מדהים אותי מה שאתה מספר, כי אתה מספר על עשייה כל כך אינטואיטיבית, אתה יודע, היום, ואני לא אומר שזה רע, כי אני, אתה יודע, ברור שתעשיית המשחקים בארץ היום מפרנסת המון אנשים, וברור שכשאתה מפרנס המון אנשים, אתה חייב לחשוב טוב-טוב איך תרוויח כסף בשביל להמשיך לפרנס אותם, ואתה, אנשים משקיעים כספים, הכל ברור, אבל הדבר הזה שאתה מתאר, העשיית פאנק-רוק כזאת של משחקים, היא אומנם כמובן אפשרית גם היום, אבל אתה מספר לי על סיפור באמת של, אתה יודע, החלום, באמת לעשות את הדבר שלך מהמרתף. אתה יודע, בשבילי לפחות זה נשמע מאוד רומנטי.
תשמע.
אולי כשאתה במרתף, אתה אשכרה זה פחות רומנטי, כי אתה במרתף.
עכשיו אני מרצה לשנקר, ואני לא מלמד אנשים לעשות את זה, זאת אומרת, בקטע הזה הסטנדר הולך יחף, אני בהחלט לא מלמד אותם לעשות כזה דבר, כי אתה קשה, אי אפשר להתפרנס מכזה דבר. זה אינדי, לפני שהמילה אינדי הייתה, בשנות ה-90 שחשבנו שאינדי ואינדיאני, כאילו, זה לא דרך לעשות או לשרוד, כסטודיו שרוצה לשרוד, זאת לא הדרך לעשות את זה. ועם זה, יש לך אנשים כמו רמי ישמעיל ואנשים אחרים שאומרים לך, זאת הדרך היחידה שלך לשרוד, כי אתה יכול לשבת על התחת, כי אכפת לך מהמשחק הזה, וזה המשחק שהוא הלב שלך, ובשביל מה ללכת עכשיו ולעבוד, אתה אומר, אוקיי, אני אעשה משהו בשביל הכסף, וזה הייפר קאז'ואל קטן, אני אעבוד בשביל אלה, אני אעשה למשחק פאזל, ואני אצבור את הידע, ויום אחד אני אוציא את המשחק שלי. הוא אומר, לא, עכשיו זה הזמן. תעשה את זה בחוסר אחריות מוחלט, טיפול על המשחק שלך ברעל, ותיכנס פה ותעשה אותו.
אז אנחנו בדיוק בנקודה שזה מה שעשיתם, שנפלתם על זה ברעל, על פיפוש, באיזה שנה יוצא הראשון?
1999.
וכמה זמן אתם עובדים עליו?
שנה וחצי, כמעט כפול.
כמעט כפול. ותגיד, אני לא יודע כמה אני שואל שאלות שהן בכלל רלוונטיות לתקופה ההיא, אבל מה... זאת אומרת, היום אלה, זה שאלות אולי של היום, שמנותקות מסוף ה-90s, אבל זה אותו מנוע? זאת אומרת, אתם לקחתם, יש שם איזה משהו, או שפשוט התחלתם from scratch?
סוג של התחלנו from scratch, זה הדבר האחרון שצריך לעשות כשאתה מנסה לשרוד, אבל התחלנו מחדש, באותו מנוע משחקי, כמובן גרסה את, זה כמו, בוא נגיד אם זה היום, זה היוניטי 2019,
כן.
2021. מהבחינה הזאת ידענו את השפה, כמובן התעדכנו. עדיין מדובר על משחק שהוא פוינט אנד קליק, למדנו איך עושים דמות הולכת, שזה היה מבחינתנו ברייקטרו טכנולוגי, ויצרנו משחק שבהיקף שלו, אני חושב שהוא פי שניים יותר גדול מהראשון, כאילו, כן, give and take, ועבדנו עליו גם יותר. זה היה ממש עבודה יומית, שאתה קם בבוקר, אתה עובד עליו, אתה הולך לישון. לא היה לנו חיים באותה תקופה, אבל לא רצינו חיים אחרים. זה משהו שיש לך אותו רק כשאתה צעיר.
אז בוא תספר...
זה לא חוזר אחר כך בחיים. נכנס באיזשהו, באמת באיזה עמוק כזה על פרויקט, ואתה יכול לצלול לתוכו, וזה חוויה שהיא נורא חזקה. והיום אני לא רואה את עצמי מתפנה ככה לכזה דבר.
אתה הרגע התפנית לכזה דבר, על מה אתה מדבר? אנחנו מדברים בפרק הזה כי התפנית לכזה דבר ועשית פיפוש חדש, על מי אתה עובד, רנארד?
בזכות, נכון, בזכות צוות חדש של אנשים
צעירים. אנחנו נגיע אליהם עוד שנייה, בוא תן לי את ההיסטוריה של סדרת פיפוש, כמה יצאו בעצם? היו שלושה אם אני לא טועה? אני טועה? כמה פיפושים היו? בעצם היו שלושה?
היו שלושה, היו שלושה, אם אתה רוצה להתעלם מהתלת מימד, אבל אם אתה לא רוצה להתעלם מהתלת מימד, אז היו ארבעה, בוא נאמר.
אז היו שלושה וחצי? לא, אני
צוחק. הראשון, כן, לא, אנחנו נגיע אליו. הראשון היה נפלא, השני היה פחות, השלישי והרביעי פלופים.
אוקיי, אז אני מאוד רוצה לשמוע על הפלופים, אבל לפני זה אני רוצה לשמוע במסודר, על באמת המשחק שקנה לך את עולמך, על פיפוש אחד. בוא, כן אותו.
הוא יוצא והוא מעוקב, בגלל שהגיע לארץ קרמדגון, עד ארצי היו נורא מתעניינים במשחק קרמדגון, זה היה בעצם, מי שלא מכיר, זה סוג של GTA מוקדם, עשו על זה הרבה רעש תקשורתי, אני זוכר את מנהל עד ארצי מופיע בערב חדש, בטלוויזיה, ומספר איך המשחק הזה אלים, ואתה דורס בו אנשים, ולכן הם עשו ריקול של המדפים.
וואו, אני קיבלתי בזמנו עותק מאבא שלי, הייתי בן איזה גם 14, 13, קיבלתי עותק מאבא שלי, אבל לא זכרתי שהוא היה בערב חדש.
קרמטק הוא נגיע לערב חדש, אני חושב שאפשר עדיין למצוא את זה.
מדהים.
כן. הגיע בעקבות תלונות שוב פעם שהמשחק אלים.
הוא אכן אלים. אכן אתה דורס בו הרבה מאוד אנשים.
נכון.
אוקיי, אבל איך זה קשור לפיפוש? זה
מספיק חשובה לדחות את ההוצאה של פיפוש.
למה? מה הקשר?
כי יש עניין של תפוסת מדפים ושל לאונצ'ינג של משחק באותה.
אוקיי.
תאמין לי, אני כבר לא זוכר את זה,
השיפורים
שזה הרבה, אבל אנחנו אלינו אבק במחסנים באור יהודה במשך כמה חודשים, ואז נדמה לי באוגוסט 1999 יוצא פיפוש, למרות שהוא כבר היה מוכן לפני זה, והוא מוכר על 6,000 עותקים בחודשיים הראשונים, כפול מתחכי הרייטינג, זה אומר שבזמן הזה של השנה וחצי פיתוח, עוד אנשים נחשפו לתופעה הזויה הזאת, אבל אם אתה שואל אם זה הרבה, זה לא הרבה.
תגיד שנייה, אני חושב לך שאלה נורא, הוא יצא על סידי מתחכי הרייטינג, או שהוא עדיין יצא על דיסקטים? אני...
יצא על סידי.
יצא על סידי. אז נשמע שאנשים צרבו אותו שם בינתיים.
בטח,
נשמע שמשם המחירות. אוקיי, אז פיפוש מוכר כפול בחודשיים הראשונים, ולאחר מכן? ואיך מגיבים אליו?
אתה מבין, התאבדנו עליו, כאילו שמנו שני דיסקים משחק, שני סידי רומים, תוכן, פלוס סידי אחד של סאונדים, של שירים ומערכונים, פלוס חוברת, פלוס אלבום קלפים.
רגע, שנייה. סידי של... שנייה, רנרד, שנייה. סידי של שירים ומערכונים, את זה אני לא זוכר. אולי גם אני צרפתי את פיפוש. אני מודה, צרפתי. אולי
צרפת את זה, קיבלתי.
צרפתי אותו, אני מודה בפה מלא.
יותר חדשות.
אני באמת, אני מחכה לניידת בחוץ. אני ב-1999, בגיל 13, צרפתי את פיפוש. אני מתנצל, רנרד, סליחה. אבל תמכתי בפטריון, אז... אני ששכנו, אנחנו תקו.
מחכה.
אנחנו תקו, כי תמכתי בפטריון. בקיצור, אז...
כן.
אז אני אומר, אוקיי, אז בוא, ואיך מגיבים אליו? מגיבים אליו יותר טוב.
מגיבים אליו יותר טוב, אבל שוב פעם, אתה לא יכול לדבר, אני לא יודע, כאילו, אני לא יודע מה הופך משחק לבוננזה, כי בחיים לא ראיתי בוננזה, כאילו בעיניים שלי, אתה יודע, אני רק שומע מאחרים. אבל המשחק עושה טוב, הוא עושה 6,000 עותקים, וזה הרבה, למרות שמתוך מחיר של 129, באותה תקופה יוצרי המשחק מקבלים 12 שקל לעותק, וכל היתר הולך לחנויות ולהדפסות ולכל הדברים שבאמצע. מהבחינה הזאת תראה הבדלים לעומת להוציא משחק היום. אבל זה היה המצב. המשחק נשאר על המדפים די הרבה זמן, הוא כמובן מטפטף, ממשיך לטפטף גם אחרי זה, אותו דבר גם ביקורות, בוא נגיד, כאילו כאלה ואחרות, אני כבר לא זוכר, וגם אנשים כאילו בסופו של דבר מתחיל להתפתח איזשהו מועדון סביב המשחק הזה, איזשהו וייב סביב המשחק הזה.
איזשהו קלט, נהיה משחק קלט.
הוא אומר לך קליר קאט סקסס, אתה יודע.
כן, וגם, אתה יודע, אתה בעצם באחד מעסקי הקלט הבודדים, אתה לא להקת קלט ואתה לא סרט קלט, אתה מהלך ברחוב, ואף אחד לא יודע שאתה האיש של פיפוש.
נכון, וזה גם לא משנה, כי אין תרבות קלט. אין תרבות אינדי של משחקים. זה אחד מתוך הרבה, זאת אומרת, אם אתה תסתכל, תיכנס למדפים, ותראה איפה שמו את זה, במדפים של לד ארצי, או של בג, או משהו כזה, אז זה פשוט היה אחד ליד התאמר מעליך על הקירות, וליד גורדי, ו...
פשוט המדף של כל מה שבעברית.
בדיוק.
אוקיי, אבל זה עדיין מספיק לכם בשביל לעשות עוד 3 המשכים.
נכון. לזה קוראים אינרציה, טמטום וחוסר אבל ניסינו לחיות מזה. המשחק הראשון של פיפוש הכניס לנו מספיק כסף, בהתחשב שגרנו אצל ההורים, בשביל להפסיק לעבוד על פרויקטים קטנים אחרים, ולהתמקד ולנסות ולעשות עוד ביבוש. אבל מכיוון והיה לנו את הרעיון ההזוי הזה שאנחנו צריכים להוציא משחק בשנה, ניהרנו, עשינו משחק יותר קטן, וגם עשינו טעות במשחק השני שהחלפנו את, קול, את הקול של, ה, של הגיבור. וזה גם כן הייתה אחת הטעויות שעשינו.
למה עשיתם את זה?
תקופה גם בשנות ה-2000 המוקדמות ישראל נכנסת למיתון כבד, כלכלי, ועוד שלל גורמים אחרים, פיפו 2 מצליח פחות.
אבל אתם לא מתייאשים.
הלו?
כן, כן, אני אומר, אבל אתם לא מתייאשים, כי אתם, אמרנו אינרציה, טמטום ומה עוד?
לא זוכר. ושכחה.
ושכחה. אוקיי,
ואת... הצלחנו לייצר עוד כמה משחקים. קורים הרבה דברים במקביל, אם לדבר על תעשיית משחקי המחשב.
כן.
כבר כשפיפוש יוצא, הוא לא בחזית הטכנולוגיה, תסכים איתי.
לא.
הרבה מאחורי חזית הטכנולוגיה.
אבל הוא גם לא מנסה להיות בחזית הטכנולוגיה.
נכון. נכון?
כן.
אבל באותה תקופה אנשים רוצים תלת מימד. מה שמעניין אותך זה כמה פוליגונים לדמות שלי יש. יש לך, אתה קונה את המאדרבורד החדש, את המאיץ הגרפי החדש, וכל מה שאתה רוצה לראות זה ביצועים.
בטח, אני רק אגיד במאמר מוסגר, שבעצם אנחנו מדברים על סוף ה-90s, תחילת ה-2000, שזו... בדיוק התקופה שהתלת ממד נכנס, זו גם נחשבת התקופה שלפח, התקופה שלפחות לזמן מה, הרגה את ג'אנר הקווסט, שפיפוש השתייך אליו בגאווה. בעצם מה שקורה הוא שלוקס ארץ מאבדת המון כסף על הקווסט התלת ממדי הראשון של הגרים פנדנגו, משחק מופת, אבל הוא מפסיד לכסף, ואחריו הג'אנר לא כל כך מסתגל לעולם התלת ממד, ומה ששלט בכיפה, בתחילת ה-90s, מתחיל לשקוע, עד שהוא בעצם עושה איזשהו קאמבק באינדי, זה ככה קצת היסטוריית קווסטים. אבל כן, אז, אבל אתם כזה ממשיכים את השיוט שלכם בעצם, לכם פחות אכפת מה קורה לתעשייה בעולם, כי בלאו הכי אתם מוכרים כמה אלפי עותקים.
נכון, בגדול, וגם, זה לא שידענו לעשות משהו אחר.
אז איך,
מה שידענו לעשות.
מה, אתם, זה עדיין, בשלב הזה זה עדיין רק שניכם, גם כשאתם מנסים לעשות משחק בתלת ממד, זה עדיין רק האחים גלוזמן?
בשלב שעשינו את המשחק התלת ממדי, פיפוש המהפכה, שהוא היה הפלופ הגדול, כבר עברנו לעבוד עם עוד שני מפתחים. עשינו משחק רשת, אח שלי כבר היה פחות בעניין, הוא מבין מהר ממני. אז הוא עזב, או לפחות היה פחות מעורב, ואני נשארתי לנסות לנהל איזשהו סטודיו, בעצם בבית שלי, כמו שקצת קורה היום, תרבות ההייטק, הזמנתי הבית המתכנתים, ועבדנו מהבית שלי ושילמתי להם משכורות, אז בעצם כל ה, בוא נגיד, הרווחים של המשחק הראשון והשני עברו כדי לממן את המשחקים האחרים, הושפענו ממה שקורה סביבנו, וגם העריצים אמרו לנו, בואו תייצרו משחק בתלת מימד, זה הייתה טעות, זה היה החלטה שגויה, ובנוסף, המשחק הזה לקח המון זמן לתכנת אותו, הוא לקח שנתיים עבודה, והחלפנו חברת הפצה, כי באיזשהו שלב אמרנו, די חלף נהדרתי, הם לא נותנים לנו את הכבוד שמגיע לנו, הם לא שמים אותנו בנוכחות במדף, הם נותנים לנו אחוזים גבוהים מדי, נמוכים מדי מהמחירות, אנחנו עוברים ליוביסופט.
רגע, באמת עברתם ליוביסופט?
כן, מי שיצג אותם בארץ, איך קוראים להם?
רנרד גלוזמן, אתה אומר לי עכשיו שאתה הוצאת את פיפוש 3D אצל החברה שמוכרת לרובנו כיצרנית אסאסינס קריד למשל ופאר קריי, יוביסופט? באמת?
תשמע, אני לא רוצה להפיץ פה פייק ניוז, זה איזושהי חברה בארץ שהיה לה את הקשר עם שהם היו המפיצים של יוביסופט.
אני...
אחר כך אני אצא. אני... תפיץ לי בקומנט, אני אתן לך את זה אחר כך. יהיה קומנט ל...
אנחנו נוציא דירקטורס קאט לפודקאסט הזה. ושם אנחנו נתייחס לטענות המופרעות של רנרד גלוזמן על שיתוף פעולה עם ענקית הגיימינג יוביסופט מהחברות הגדולות בעולם בתחום. אוקיי, ופיפוש 3D יוצא והוא נכשל? אתה אומר פלופ, אתה מתכוון שהוא פלופ מבחינתך? זה משחק שאתה לא אוהב את התסריט שלו, את המשחקיות שלו, או שאתה נדבר עכשיו פלופ מבחינת איך שהוא התקבל?
אוקיי, אז זה כמה דברים. באותה תקופה, לא הייתי אומר שאני לא אוהב את זה, אבל אם היום אני מסתכל בזה, אני לא יכול להסתכל בזה. ולשמחתי גם אין הרבה אמולטורים שעדיין יכולים להריץ את המשחק הזה. אבל אני חושב שמבחינת הומור, הייתה סוג של חזרתיות על דברים שכבר עשינו. לא היה מספיק חידוש מבחינת התוכן, והמשחק שלנו בראש ובראשונה נשפט על ידי ההומור. אם ההומור שלו והתוכן של השיחות לא יהיה מצחיק ולא יהיה טוב, זה משחק של דחקות. ואם הוא לא יהיה טוב, אז כלום לא טוב. ואם הוא טוב, האנשים יסלחו לנו וסלחו לנו במשחקים הקודמים על בגים, על ציור שנראה גרוע, על הרבה הרבה דברים. באמת, שחקנים יכולים להיות גם מאוד מאוד סלחנים, תמיד אומרים שהם נורא קשוחים, ונורא, זה עולם כזה קשוח, אבל הם יכולים לסלוח גם, אבל יש דברים שעליהם הם לא. והטיפוש המהפכה בקטע הזה לא היה מצחיק, וזאת הייתה הבעיה, אם אתה שואל אותי, הבעיה יותר מהפוליגונים, ויותר מהתלת מימד, ואני לוקח אותה עליי, זה באחריותי. מעבר לזה,
כן.
פשוט חברת ההפצה הייתה טעות מוחלטת.
שמעתם את זה יוביסופט?
לא, מה שקרה זה שפשוט לא היה להם מספיק, הם היו מאוד מאוד זהירים בכמות, זאת אומרת, ליד ארצי היה איזשהו כזה טווח ביטחון, הם היו יכולים לייצר לך עכשיו 3,000 עותקים, להפיץ אותם ואז להחליט אם הם מייצרים עוד. יוביסופט אמרו, אוקיי, החנות רוצה, אז עכשיו יעברו שבועיים, אנחנו ננח ונייצר, נשכפל דיסקים, נביא את זה לחנות, כל הסירקול הזה לוקח עוד חודש, וככה בסופו של דבר המשחק הולך ויורד ויורד ויורד. זאת אומרת, ההיגיון, הם היו הרבה יותר זהירים עם להחזיק משחקים במחסנים. אני לא יודע, בתור צעיר, להיכנס למחסנים של הד ארצי, לראות הנגר מפוצץ במשחקים ובתוכן אחר, זה חוויה מדהימה. וליוביסופט או חברה אחרת, לא היה את זה.
אוקיי. אז זאת, באיזה שנה הדבר, פיפו שהמהפכה יוצא בעצם?
בשנת 2003. הלב שלה גם תזמון גרוע, אבל אין ברירה, צריך להוציא את המשחק.
אז זה שנת 2003, ובעצם אתם מתחילים את העבודה על הקאמבק של פיפוש, על פיפוש, על הפיפוש ביגינס, על הריבוט של פיפוש, על כל זה, אתם מתחילים את העבודה עליו, אני זוכר שראיינתי אותך לכלכליסט, למעשה אם נעשה טיפה היסטוריה, זה היה, אתה יודע, היום ממש, יש לנו מדור ופודקאסט, אבל בזמנו פשוט אמרו לי, נראה לי שניתן לך טור קטן על משחקים, בפעתי העיתון, והדבר הראשון שעשיתי במדור, היה לראיין אותך על זה שאתם השקתם את הפטריון. זו הייתה הכתבה הראשונה למשחקים שעשיתי לכלכליסט.
זה הדיבוט שלך, כן, בכלכליסט.
זה היה, כן, זה ממש היה התחלה של הכל, וזה היה בתחילת...
איכרו לנו את זה בשבועיים, בגלל שזה באמת היית חדש, לא ידעו איפה להכניס את זה.
נכון, וזה היה בתחילת 2019.
כן. כן.
אז מה...
אפריל-מאי 2019.
אז מה קורה איתך במשך 16 שנה בין פיפוש לפיפוש? איפה אתה? איפה אתה עשור וחצי?
תשמע, ב-2003 תליתי את המקלדת, אני זוכר יש את הכתבה הזאת, הביקורות על פיפוש המהפכה היו קשות, עזבתי, לא יכולתי להמשיך לנהל סטודיו, סגרתי את הסטודיו, הלכתי בעקבות כתבה שהתפרסמה בארץ, הצלחתי להשיג עבודה כגיים דיזיינר, מקצוע שעוד לא היה, עוד לא היה בארץ, חברת פיקסל שיצרה לנו את כוכב כחול, בעצם הבלוקבאסטר הישראלי.
סימולטור הטיסה של חיל האוויר הישראלי.
נכון, מלא פאטוס, אם אתם זוכרים את הטריילר ההתחלתי, תעשו עליו יוטיוב.
חיל האוויר ופאטוס הולכים ביחד מצוין.
ויצא בשנת 2000, אם אני לא טועה. חברת EA הפיצה את זה, תחת השם ג'יינס איירפורס.
כן, ג'יינס הוא בעצם מגזין תעופה בינלאומי מאוד נחשב, וזה בעצם ישב על המותג שלהם. אבל שנייה, אז אתה בעצם עברת פתאום מפיפו של לעשות סימולטור טיסה?
באותה תקופה גם פיקסל כבר הספיקה לעשות סימולטור טיסה, כי EA סרבו, החליטה להתמקד רק בספורט, ובעצם ביטלה להם את החוזה. לעשות את כוכב כחול 2, היה כבר חוזה כתוב, והם עברו באותה תקופה, פייסבוק הייתה נראית כפלטפורמה חדשה ומבטיחה למשחקים, הקונסולה הבאה של המשחקים היא פייסבוק, טלוויזיה אינטראקטיבית הייתה גם כן קונסולה, וקצת מובייל, אבל באמת בקטנה, כי מה זה מובייל זה כלום.
אז איזה משחקים עשית?
אני עברתי לחברה הזאת בתור ליד גיים דיזיינר, ועבדתי שם כשנתיים.
אז איזה משחקים עשית שם?
שם עשיתי משחק, הרבה משחקי, מה שהיום היינו אומרים קאז'ואל, משחקי בינגו, משחקי קלפים, קצת מבוכים, כל מיני אסקייפ דרום, דברים מהסוג הזה. תכננתי משחק שנקרא דיר הנטר, או לפחות הגרסה של צייד הצבעים, משחק שאני מתבייש בו כי אני טבעוני, אני לא חושב
שלהרוג
חיות, משהו שהוא
שנוא עליי. אנחנו לא מדברים על עיבוד לסרט הווייטנאם המופתים מ-70s, נכון?
לא, אנחנו מדברים על סדרת משחקי מחשב שהיא פשוט קטל של רדנקס שיורים, לוקחים רובים מכל מיני סוגים ויורים בכל מיני חיות בטבע, משהו דוחה, ואת זה עשיתי, ובאמת אני מתבייש על זה, אבל זה משחק שעשיתי, כן.
ומשם המשכת, בעצם מתי התחלת ללמד? כי אתה חלק, פעם הבאה ששמעתי עליך אחרי פיפוש, היה שאתה בעצם מלמד פיתוח משחקים, אני חושב בבית ברל זה היה, אז אני צודק?
כן, הייתי שנתיים בהייטק, זו תקופה העלובה והאיומה ביותר בחיי, ולמזלי, דיאנה, פרופסור דיאנה סילברמן קלר, זיכרונה לברכה, מבית ברל, שרצתה להקים בארץ תוכניות ניו מדיה, כן? איזה שם, אבל ניו מדיה...
היום היא כבר פשוט מדיה.
היום זה מדיה, בדיוק. אבל זה היה נקרא ניו מדיה.
אבל ימית 2000, עדיין תקועה עם השם הזה.
נכון, כי זה מה שהיא למדה, והיא באמת הגיעה עם שורות חדשות, היא למדה בדנמרק, היא הגיעה עם שורות חדשות שזה הדבר וזה העתיד, ומשחקים זה העתיד, ודרך משחקים אפשר ללמוד כל כך הרבה דברים, לעשות דברים. היא אמרה, אוקיי, מי מתעסק בזה בארץ? פתחה את האינטרנט, עשתה גוגל, מצאה את האתר people.co.il, היום people.com, ופנתה אליי. וככה ניצלתי מההייטק.
ולימדת בעצם כמה דורות של מפתחי משחקים ישראלים, לא?
נכון, אני באמת, זה גאווה, זה הילדים האמיתיים שלי, כן? הילדים החוקיים שלי. זה הרבה דורות של גיים דיזיינרים שהיום באמת עובדים במונאקטיב, גם בפלייטיקה, גם...
הם הלכו לעבוד בהייטק שאתה סבלת בו. שלחת אותם למות במקומך, בשדות הקטל של הקאז'ואל. אז אוקיי, אז בוא שנייה נדבר על המשחק שיצא לך עכשיו, על פיפוש 2020, 2021, בוא לא ניתן לו שנה, שלא יתיישן כמו הניו מדיה. אז פיפוש.
תעדכן את הפודקאסט כל שנה, אני מבקש.
כל שנה. אוקיי, אז מה קורה עם פיפוש החדש?
מה קורה? סיימתי דוקטורט ב-2018, לא ידעתי מה לעשות עם החיים שלי, כי הדוקטורט הוא על היסטוריה, אמרתי עצמי, טוב, אני חוזר למשחקי מחשב, ורת נואלי משנקר הסכימה לקבל אותי כמרצה על סמך ההיכרות הארוכה שלנו, עוד מהימים של בית פעל, אמרתי, טוב, אי אפשר לא לעשות כלום, כאילו אני לא יכול ללמד משהו שעשיתי לפני הרבה שנים, אמרתי, אוקיי, זה הזמן, עכשיו אחרי שסיימתי את הדוקטורט, זה הזמן לנסות ולעשות בחזקת, אם לא עכשיו, מעול, אף פעם לא. דיברתי עם אח שלי, מן הסתם, רציתי שהמשחק הזה יהיה עוד פעם הזדמנות בשבילנו לעבוד ביחד, זה הדבר שהיה הכי חשוב לי, כי מאז לא עשינו שום פרויקט ביחד, במשחקים האחרונים שעשיתי לבד, או בוא נגיד רוב המשחק שלי, היו פלופים, אמרתי, אוקיי, אנחנו מתאחדים לנושא, קיבלתי ממנו אישור, אמר, טוב, אני יודע, בסדר, תראה מה אתה יכול לעשות, יסעתי עם איזושהי קריאה חצי לא אחראית כזאת לגיימיס, שזה אתר ישראלי, ארגון הגג הישראלי של עמותת משחקי המחשב בישראל, שם מתקבצים כל המפתחים, ואמרתי, יאללה, מי רוצה to jump on board? ולשמחתי ולהפתעתי הגיעו המון 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 פניות של אנשים שרצו לעזור בפרויקט הזה.
ותגיד, מה, הכרת, זה אנשים שהכרת גם מהתקופה שלך כמרצה, הם היו חברים חדשים לגמרי?
זאת אומרת, אנשים חדשים לגמרי, כי אני הפסקתי להרצות ב-2011, הייתי ראש התוכנית של עיצוב ופיתוח משחקי מחשב בבית בר, שזה באמת המקום הראשון בארץ שלימד משחקי מחשב, אבל כבר התחילו להתפתח תוכניות חדשות, ובעיקר התוכנית בשנקר, שהיא הייתה ראש בראש עם התוכנית בבית בר, והיא זאת שגם המשיכה וממשיכה את לקחה את השרביט, ואני עזבתי את התחום, אז בעצם מ-2011 לא הכרתי יותר, והאנשים שבאו זה אנשים שיודעים מי זה פיפוש ופחות יודעים מי זה אני.
אוקיי, ואת מי בחרת בסוף?
לא תל אביבים. זה היה הקריטריון שלי.
באמת? או...
חצי באמת.
חצי באמת.
באמת. כן. לא, בחרתי אנשים שהרגשתי, שהבינו במה מדובר. שהבינו שעושים את זה בשביל הפאשן, ושיש להם פניות לזה. זה הולך להיות פרויקט ארוך, שאנחנו נכנסים אליו ולא יודעים מתי לסיים. והדבר הכי חשוב זה לסיים. והיה חשוב לי שהם יהיו מיינדד, שיהיו פנויים לזה. ושהם פשוט doers, שהם פשוט doers, הם לא מדברים על זה, הם יודעים לשבת ולעשות.
וכמה אנשים עשו את פיפוש החדש בסוף?
אנחנו 7 בצוות, 2 מתכנתים, אני ואחי, 2 מתכנתים גל פסטרנק וגל חג'אג', שיש להם סטודיו של עצמם של משחקים, הם עושים משחקי פוינט וקליק ואדבנצ'ר גיימס, וגם עובדים בשביל אחרים, הם פשוט קליברים. יש לנו את ניר שחרור, שהוא אנימטור מקסים, שזוכר את פיפוש יותר טוב מאיתנו, הוא באמת היה רפרנס פוינט שלנו, כל פעם שאנחנו עושים דברים שהם לא קוהרנטיים עם המשחק המקורי.
הוא היה נערת התסריט, הוא היה אחראי על קונטיניויטי.
ממש, ממש, הוא הוויקי פיפוש.
כן.
יש לנו את אלעד טבקוב, שהוא באמת המעצב המשחק ומנהל הפרויקט, יש לו קצת עבר צבאי, וזה עזר להכניס קצת יותר סדר ומשמעת בצוות. כמו שדבר כולנו עבדנו על זה כעבודה שנייה, ובכל זאת היינו צריכים לשמור על איזשהו קצב קבוע. ואמיר דווק, שהוא צייר רקעים ו-UI, והוא באמת עשה, בנה עולם יפהפה של משחק.
עשיתם אותו ביוניטי עכשיו בעצם?
כן.
ואיך היה לעשות פיפוש בכלים מודרניים, אחרי שהתרגלת לעשות אותו במרתף על מחשב אפל ישן, לפני האייפון?
היה מאוד קשה. לא כבעיה טכנולוגית, כמו שהיה צריך לשכנע את הצוות מה זה פיפוש. פיפוש זה סיטקום אינטראקטיבי. זה סיטקום אינטראקטיבי, זה מה שזה. בזמנו זה היה, קראו לנו חוברת קומיקס אינטראקטיבית בשנות ה-90, וזה היה בושה, כאילו זה היה משהו שהוא כאילו משהו שמראה שהמשחק הוא לא משחק אינטראקטיבי. אבל זה הקור שלו. הקור שלו זה אנימציה, זה שיחות מצחיקות, זה עולם שהוא מלא בדמויות, וכאילו היוניטי כתוכנה בנויה למשחקיות, זה משחק שהוא עולם פתוח, וכמובן ששפתים זה המון, היא מאוד מאוד גמישה, אבל בזכות זה שבדיוק כשהתחלנו לעבוד על פיפוש, יוניטי הוסיפה רכיב של אנימציה, של אנימיישן בתוך היוניטי, אפשר לנו בעצם לבנות כמו סדרת אנימציה בתוך המנוע של יוניטי, וזה בעצם מה שעשינו, המפתחים שלנו, מעבר ללעשות את פיפוש, בנו רכיבים בתוך יוניטי, שמאפשרים לייצר סוג של אנימציה, עם דמויות, כמו בשקפים של פעם, שהעיניים הם שכבה, והפה הוא שכבה, והידיים הם שכבה, וכל הדבר הזה קורה בתוך מנוע, שהוא מנוע ש... קצת היינו צריכים לקופף אותו.
ותגיד, מה הלאה? איך הולך בינתיים? המשחק יצא, הוא נמכר בסטים, אתה יודע, פיפוש בסטים נשמע כמו, באמת, שילוב של, מאוד מפתיע של שתי תקופות. איך, אני יכול לשאול אותך, איך המחירות עד כה?
כן, אז קודם כל, אתה יכול בהחלט לשאול את המחירות, איך המחירות עד כה, כי אנחנו רוצים לעורר כאן אנשים, לכתוב לנו ריוויוז בסטים, בבקשה, תכתבו לנו ריוויוז, מי ששיחק במשחק וקנה אותו,
ואפילו אנה, מי שלא.
אנה, תכתבו. ולמה? בגלל שאת המשחק, תמכו במשחק בסביבות 3,000 איש, דרך קמפיין Head Start ופטריון, וזה אומר שהצלחנו להשיג, לפני שהמשחק בכלל יצא, בסביבות 320,000 שקל, שזה מחיר, שזה מאוד יפה, אבל אם אתה לוקח את זה, כל אחד יעשה את החישוב, בשנתיים של עבודה, או שנה וחצי של עבודה, לשבעה אנשים, פלוס כל העלויות פיתוח והכל, זה לא משאיר הרבה ביד. ואז כל האנשים האלה בעצם עכשיו קיבלו את המשחק חינם, כיאה וכראוי, והם יקבלו עוד מרצ'נדייז ועניינים אחרים. והבחירות הן בעצם בחירות של אנשים חדשים. יש לנו עכשיו בסביבות 600 אנשים, אנחנו שבועיים לתוך היציאה של המשחק, יש לנו 600 אנשים שקנו, הבעיה המרכזית שסטודיו כמונו נתקל בה היום, היא איך להגיע לאנשים חדשים, אנשים שלא שמעו אי פעם שאנחנו בכלל יצאנו. אתה יודע.
אז בגלל זה אתה בין היתר פה בפודקאסט.
נכון.
אבל אני רוצה גם לשאול אותך משהו, כי היום גם מי שעושה בישראל משחק אינדי, אפילו משחק אינדי נישתי נגיד, הם עדיין תמיד זה אקסיומה שעושים את המשחק הזה באנגלית, והם מנסים למכור את העותקים בכל העולם, בכל העולם הטוב. ואתם בעצם מראש, מטבע האופי של פיפוש, אתם מוקבלים לאוכלוסייה דוברת עברית מאוד מצומצמת, שזה מלכתחילה דוחק אתכם לסצנה מאוד קטנה. היו בכלל מחשבות של, אנחנו נביא את הצוות של פיפוש ואת הסנסיביליטי של פיפוש, אבל נעשה את זה באנגלית, ננסה למכור את זה החוצה, זה דבר שעבר לכם בראש?
האמת, בעבר כן, בעבר תרגמנו את פיפוש לאנגלית בשנת 2000, לקחתי את פיפוש הראשון, אני ואח שלי, תרגמנו אותו, עשינו לוקליזציה לאנגלית ולרוסית, תתפלא, עם שחקנים בתיאטרון גשר.
וואו, אוקיי. אני חייב עותק של הדבר הזה.
יש את זה, מי שעשה חיפוש, קוראים זה פיפוש על הספינה, או פיפוש בהוליווד, אני אשלח לך את זה גם כתוב.
איוון אביש פיפוש. וואו, איוון אביש פיפוש.
מסתבר ששונאים אותנו ברוסיה, כי הם מלא פאקים.
בדים.
אז שם אין סיכוי למשל.
אוקיי, אז שם אתה שרוף ברוסיה, אל תיכנס לשם, אבל מה, זה עבר לכם בראש עכשיו, על לעשות משהו אולי לא פיפוש, אבל להשתמש בחשיבה?
לא. עכשיו לחלוטין לא, כי הנקודה היא שאנחנו מאמינים שיש מקום, או שהעתיד של תעשיית משחקי המחשב, אחד האפיקים שתעשיית האינדי של משחקי המחשב הולכת לקחת בשנים הקרובות, זה להיות לוקלית, או לתת תוכן מקומי, זה החוזקה שלי כאן מייצר. תסתכל על כל דבר אחר שיוצא מכאן. סדרות טלוויזיה, סרטים, מוזיקה, ספרים, כל מדיה אחרת ליצירת תוכן מתבססת על הלוקלי. אי אפשר ונמאס ואין מה להסתכל שוב פעם על המרכזי העשייה ולנסות לטשטש את הסממנים המקומיים האלה.
אני מאוד מסכים עם זה, אבל אתה יודע, אתה רואה, אתה מסתכל נגיד על הייצוא הטלוויזיוני איזה ייצוא טלוויזיוני שלנו הצליח? אוקיי, פאודה, נכון? הוא נהיה להיט, אבל הוא...
שיצל פאודה, כן?
כן, דברים שהם מאוד... אבל הם משהו שכל העולם מזהה כישראלי, אתה יודע, כי אתה אומר למישהו עכשיו ב-LA, תחשוב על ישראלי, והוא באמת יחשוב או על חייל צהל מסתער, או על חרדים פאות, נכון? זה יהיו באמת שתי התמונות האוטומטיות שלו. ופיפוש הוא שכונה, הוא שלנו, הוא כאילו, הוא משחק בורקס באיזשהו מקום.
נכון, אבל מה עם סרטים יבוסלבים, אתה יודע, אתה יודע, יש המון דברים שמגיעים.
בטח, אבל כל זה לפחות ידוש כתוביות, יש לו כתוביות באנגלית לפיפוש החדש?
כרגע לא, אבל זה באמת השלב הבא שלנו, זה לעשות כתוביות באנגלית ובערבית, ובעוד, אנחנו דווקא חושבים שזה הולך להיות מעניין.
שמע, אני חושב שכן, כי אני נגיד, אני משחק משחקים יפנים, אני משתדל לשחק אותם עם דיבוב יפני, ואני משחק, אתה יודע, פעם אחרונה ששחקתי וויצ'ר, אני אז אמרתי, אני אשים אותו בפולנית, ועם כתוביות, וזה הרבה יותר כיף. זה מרגיש הרבה יותר אמיתי. הרבה יותר אותנטי.
אני שמח לשמוע את זה, כי אני חושב שזה גם, ולא קשור לפיפוש, אני חושב שזה אחד הדברים שאנחנו עוד לא פיתחנו את האוריינות לזה, או את הציפייה לראות את זה, אבל אני חושב שזה יגיע, זה חייב להגיע, כי זה המקום שלנו לתת דברים שהם מיוחדים יותר, שיש לנו את הכוח, כי אחרת אם אתה פשוט יוצר more of the same, אתה באמת צריך לטשטש, מה שכל חברת הייטק בארץ עושה, היא מטשטשת כל סממן של המקומי.
אני מאוד מאוד מסכים איתך. רנרד גלוזמן, היה לי לכבוד לדבר איתך בפרק הפודקאסט גיימריסט הארוך ביותר אי פעם, אנחנו דיברנו כמעט שעה.
פרצה הגענו בכלל לדברים של גיים דיזיין ושל זה, אבל כן.
אתה תצטרך פעם הבאה, אתה גם תבוא לסטודיו, אתה תועיל בתופך להתייצב לסטודיו, אני לא אצטרך להתקשר אליך לספינה שבאיתה אתה שעת סביב יוון, או מה שזה לא יהיה שאתה עושה.
אני באמת מתנצל.
רנרד גלוזמן, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה.
פיפוש, האיש של פיפוש, איזה כיף. תודה רבה.
ביי, נשיקות.
יאללה, ביי.
ביי ביי.
אז זה היה רנרד גלוזמן, האיש של חברת גיליוטינה, לא יודעים. האחים גלוזמן, לא שאלתי אותם, הם עדיין נקראים גיליוטין. פעם הם בהחלט נקראו גיליוטינה, אז היה להם אפילו פתיחון כזה לכל המשחקים, שכל כלשהו, אני מניח שהוא היה של רנרד, אני כבר לא יודע, שהוא אומר, לגיליוטין. זה היה ממש כיף. זה היה הפרק המאוד ארוך שלנו, מי יודע, אולי זה הסטנדרט החדש, אולי רק עומרי היה כופה עליי לקצר בחצי, אולי זה היה רעיון טוב, אני לא יודע. דברו איתי, תגידו לי אם זה טוב או לא. בכל מקרה, בואו נעשה את רשימת התודות, תודה לאופיר גל, פני סוף הסאונד, תודה לרועי ברגמן, עורך הדיגיטל של כלכליסט, אני עמית קלינג, זה היה עורך שלנו רנרד גלוזמן, ו... תודה שהייתם איתנו, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא. אז ביי.